למרות חילוקי השיטות שהיו בינינו, הן בדרכי הלימוד, הן בדרכי הפסיקה, הן בהשקפה, למרות החילוקים האלה, שררה בינינו אהבת נפש מיוחדת. אהבה זו יסודה ותחילתה, זכורני בילדותי לפני 66 שנה, כשהרב היה יוצא ונכנס לבית אבי. כל פעם שהוא נפרד, אז אמי עליה השלום הייתה מתעניינת בשלום הרבנית שלו, בשלום הילדים, ומזה פעם הייתה שולחת מקדנות וממתקים לילדים. לאחרונה כשניחמתי אותו על בנו הגדול רבי יעקב הרב השלום, שהוא למד בכל יעקב הרבה שנים, במשך רבע שעה הרב עליו השלום דיבר בכזו הרגה על התקופה שהוא למד אצל אבי עליו השלום. רבע שעה הוא המשיך על געגועים שהיה אהבה ביניהם אז. הוא סיפר אז בשעה שהוא דיבר שבאו אליו לרב עליו השלום החברים בטענה שהרב מדבר איתך כמו חברותה, אנחנו גם כן תלמידים. אמר להם, תלכו בטענה אל הרב, מה אתם רוצים ממני? היו שנים שהופענו ביחד בהרבה מאוד מקומות. כשהרב היה בכוחותה ונסע לחוץ לארץ, היה עומד מעל כל במות ציבוריות ומדבר בשבח הישיבה של כל יעקב, ולא שהתבקש על זה בכלל. לפני כ-45 שנה נסעתי לארצות הברית, והייתי מעוניין להתנגש עם האדמון ספרא, הרב השלום, זה ששמו כתוב על כניסה בישיבה. ולא היה קל לקבל פגישה איתו. ביום שישי, באופן מפתיע, מגיע אליי שליח, אומר, אדמון ספרא מחפש אותך, קבל לך פגישה היום ב-4. כשנכנס לפגישה, אדמון ספרא עליו השלום אמר לי ככה, תראה פה על השולחן מונח מברק, שמעמי לא קיבלתי מברק בגודל כזה, זה יותר ממכתב. כל המברק הזה זה שבחים על אביך ועל הישיבה שלך, לכן קיבלתי אותך על הפגישה. ובאותה פגישה נדב אדמון ספרא את הבית מדרש למטה של הכולל, עוד שותף היה בבניין הישיבה כאן, מעניין לדעת מה הייתה פעם הממשלה של ישראל. היה שר האוצר פנחס ספיר. למעלה מחצי הישיבה כאן נבנתה על ידי ממשלת ישראל, שר האוצר היה פנחס ספיר. עשינו חנוכת הבית צנועה לבית מדרש למטה, אז רב עליו השלום אמר את הפסוק, תיסדתיך בספירים. אדמון ספרא ופנחס ספיר. במשך שנים רבות היה לנו קשר מתמיד. פעמים רבות הוא נועץ איתי בהלכות בגופי צורה שנוגעים לקרובי ישראל, ובדרך כלל הוא קיבל דעתי. כאן מתעוררת ודאי השאלה בלב כל אחד, מה הסיבה שנוצר המרחק בקשר במחינה מעשית? אני רוצה לציין עוד דבר. כשישבתי אבל על אחיו בעזרה לרב שלום, אז הוא תלפה ללחם אותי, ולא יכול לחזור את דברי הידידות ואהבה שהוא דיבר אליי ואל משפחתי ואל אבי ואל אחי לרב שלום ובדל חיים במשך רבע שעה, הוא מאוד התנצל שאין לו כוחות לבוא ללחם. אז השאלה היא כאן, מדוע נפסק הקשר הזה? אז פה אני מוציא הזדמנות להעמיד דברים על דיוקם, כאשר הרבה מאוד נוסחאות לא נכונות התפשטו בעולם בנושא הזה. אני חושב שזה לזכותו של המנוח שהציבור ידע את האמת כמו שהייתה. בזמן שרב סמזלמן עליו השלום ישב אבלות על אשתו לפני כמה עשרות שנים, תוך כדי מהאבלות קיבלתי טלפון מהבית של הרב שך שרוצה להיפגש איתי. כמובן, הלכתי לביתו של רב סמזלמן, לאחר שרב שך גמר לנחם, ירדנו במדרגות וישבנו ברכב של רב שך במשך זמן ארוך. אז הציע לי רב שך שאני אקים מועצת של ראשי ישיבות ספרדים כדי ללכת בנושא הפוליטי, להקים מפלגה. שאלתי את הרב שך רמסון, הוא שיבה מחייב אותי או מבקש אותי? אמר בפירוש מבקש ולא מחייב. שאלתי אותו, יש לי רשות לחשוב על זה? אמר בוודאי. אחרי שבוע ניגשתי לרב שך ואמרתי לו שהתבוננתי שזה יוציא אותי מהלימוד, ולפיכך, אם הרשימה מצווה, אני עוזב את הלימוד. אם הרשימה נותן לי זכות, נגיד לדעתי, זה יוציא אותי מהלימוד. רב שך בענדותו אמר לי, ומה איתי? אמרתי לו, להבדיל, בגן החיות יש עריות ויש יתושים. וכולם נמצאים שם, כולם חיים. הרשיבה הוא אריה גדול ואני יתוש, מה קשור אחד לשני? הוא אמר, כל פעמים אם אתה לא יכול, אני לא מחייב אותך. נפרדנו. עבר זמן קצר, הגיעו אנשים מסוימים לרב שך, שיציע את ההצעה הזו לרב עובדיה יוסף עליו השלום. וכך היה. באותו יום, למחרת שיציע, קרא לי הרב עובדיה יוסף ואמר, תראה, ישנה כזו הצעה, אתה יודע שאני לא מבין בפוליטיקה, לכן אני מבקש אותך שתיכנס איתנו ואתה תנהל את הכל. אמרת לו שתי תשובות בדבר. א', אמי הייתה בשביל להחתיע, אני צריך להציע לי את זה, לא קיבלתי. וב', יש כאן קל וחומר. לפי דברי כבודו שהוא לא מבין פוליטיקה ואני כן מבין, אז הוא מה אני שמבין לא נכנס, כבודו שלא מבין למה ייכנס. כמעט שבחיתי לפניו בדמעות, שלא יעשה את הדבר הזה. יתרה מזו נסעת לרב שך, ואמרת לו בזה הלשון. מדובר פה באדם שטבול כולו בתורה. מבוקר עד ערב, ימים ולילות, אין מילים לתאר את ההתמדה שלו, את השקיעה שלו. אדם שבקיא בכל חדרי התורה, אדם שמעניין אותו כלום בעולם, חוץ מהתורה הקדושה. אני מכיר אותו מה שנקרא מנעורה ועד כמה שעבדי תביא, וזה עבלה להכניס אדם כזה לפוליטיקה בשער שהוא יכול לשבת בכבודו של עולם להיות רבן של כל ישראל. היו סיבות שרב שך לא ציית לי. זה היה סיפור מדויק. ברגע שהרב נכנס לנושאים הפוליטיים ידעתי את עצמי להתרחק. מדוע? כי זה היה פעם שורה שיהיה אחרי שהוא נכנס פוליטיקה, דיברתי איתו, זה כבר היה בעיתונות, בכלל תקשורת. אני מקובל מאבי עליו השלום, להיזהר מפרסומת עד כמה שאפשר, להיות בצנות עד כמה שאפשר, ולכן נפסק הקשר המעשי. מכל מקום, היו פעמים שנכנסתי אליו, אחד הפעמים זה גם כן מצווה לפרסם את זה. היה אחד מהכנסת, אני רוצה להזכיר את שמו, שהוא רצה לתבוע אותו להתדיין לפניו לפני היועץ המשפטי. והרב הסכים, ואני ראיתי בזה חילול השם גדול, שאדם שמכהן במעמד של משמר נשיאים ורב ראשי, ראש הרבנים, שהוא יעמוד לשפט לפני היועץ המשפטי, ויכולתי לשאת את זה. נכנסתי אליו עם שניים מרבני הישיבה, ואמרתי לו, שאני מרקש את הרב שלא לעשות את השגיאה הזו, ואני מקבל על עצמי להגן עליו, ואני אעמיד מאחריו את כל עולם התורה בכל העולם כולו. ואמרתי לו, אני אגיד לרב מה קו ההגנה שלי, התייעצתי בזה ואמרו זה קו הגנה חזק. הרב עליו השלום אמר על אותו האיש שהוא מזרע עמלק, הוא תבע אותו למשפט. אמרתי לו, התשובה שלו במשפט תהיה כזו, חובת ההוכחה היא תהיה עליו שהוא לא מזרע עמלק. מדוע? עמלק כתוב שהיה חותך מילות וזורק כלפי מעלה. האיש הזה הוא נמצא בוועדה שהיא נגד ברית מילה. אז חובת הוכחה עליו להוכיח שהוא לא מזרע עמלק. והרב צריך לעמוד בזה מה שהוא אמר. והוא קיבל את דעתי והוא סירב לעמוד למשפט. תמיד דהמה לידי על חוסר האפשרות שלי להתקשר אותו מבחינה מעשית. אהבתי אותו אהבת נפש, ועד היום זה היה ככה. ובאמת, אוהב לי מאוד העניין הזה. להשתלט ברמה. הוא סיפר לי פעם אחת, שבחודש אלול הוא נסע בהליקופטר 90 פעם ברחבי הארץ. הוא אמר לי, המקום הכי פחות שהייתי שם זה היה 1,500 איש, ואינני יכול לתאר בפניך איזה קבלת תור מלכות שמיים מבחיות שהייתה. זאת אומרת, הוא השיב רבי מהארון, היה בקיא בכל חדרי התורה. אין מילים לתאר את גודל ההתמדה שלו, מה ששמעתי בבית. האחים שלי סיפרו לי שבשעה שהלכו לפרט יוסף ולתקה ברגל, הוא היה הולך איתם, ראה לו שיח ושיג עם אף אחד, הייתה בידו גמרה קטנה, היה משנן גמרות בדרך, שהנצרח היה פותח ומעיין. בבית אבי שמעתי עוד סיפור, אני לא בדקתי את זה אצלו, שישב את הכנסת בשכונת הבוכרים, והיה דולף גשם מן הגג של הכנסת, היה שם על הגב שלו מזרון שהיה שם על החפסלים, כשהיה מרתב המזרון אחד, היה מחליף אותו מזרון אחר. התמדה נוראה, רבי משיב מאבון, אני חוזר מדגיש, בכל הדרות היה חילוקי דעות, היו חילוקי שיטות, היה חילוקי שיטות בינינו קיצוניים, בדרכי הלימוד, בדרכי הפסיקה, בדרכי ההשקפה. אני מצידי המשכתי את מה שראיתי אצל אבי במדויק עד כמה שאפשר. הוא אדם גדול, סלל לעצמו דרך חדשה, אבל הבדלה השיטות זה לא מחייב לפגוע באהבה, בידידות הנפשית. יש בגמרא שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עושה מחול לצדיקים, וכולם אומרים, מורים בעצב ואומרים, זה היום כיוונו. אומר רבי עקיבא איגר, מחול זה עיגול. לעיגול יש נקודת מרכז אחד. בעולם הזה אומר, יש דרכים בעבודת השם. אבל בעולם הבא יראו כולם שכל הנחלים מובילים אל הים, שכולם כיוונו לכבוד השם יתברך. לכן אני רוצה להדגיש שאינני מתכוון פה לטשטש את הבדלי הגישות. יש הבדלי גישות, יש הבדלי שיטות. בעולם בכלל יצא להיות הבדלי שיטות. אבל זה לא מחייב. כאן במקרה שלנו אני רוצה להסביר שאנשים בלתי אחראים הם גרמו שנוצר כאילו פירוד ואי הבנה בינינו, ומחלוקת בינינו, לא היה כדבר הזה מעולם. הידידות הייתה חזקה. יש מסופר שהרבי מבלץ, שלום לוקח, ביקר אצל המרשם בלזם. המרשם בלזם היה פוסק הדור. שמעתי פעם מרצון רמן שהיו פה חבורה של תלמידי חכמים עם רבי נתנאל סופר שעסקו בלכות תפילין, והיה להם כמה שאלות, אז הם כתבו את זה לחפץ חיים. חפץ חיים ענה להם תשובה, אני מתפלא עליכם שאתם שוכנים שאלות בלכות תפילין שאני לא עוסק בעניין. אומר, שלושה יש בדור שיכולים לענות גם כשהם לא בעניין. אחד מהם זה היה מרשם ברזם, הוא היה גאון עצום וענב עצום. והשר שלום רוקח מבלץ בא לבקר אותו. כשהם נפרדו, אז זקני החסידים שהיו איתו נקטו שהמרשם ברזם לא כיבד מספיק את הרבי מבלץ. בזמן שהמרשם ברזם היה ענב שבדורו, שהמרשם ברזם פסק דין ובא בעל הבית, פשוט עיקר, ייצוק, ישב איתו בנחת והסביר לו, אבל כך הם טענו. לימים, הרבי שר שלום חלה. אז הפתקה הראשונה שהוא שלח את זקני החסידים ומתבקש להתפלל לרב, זה אצל המרשם בלזם. אמר להם, יש לי קושיה אליכם. כשאתם אומרים בתפילה, השיבה שופטינו מתכוונים עליי, שאני דיין. על הצדיקים, מתכוונים על הרבי שלכם. אז למה הם לא אחד על השני? אמר, תראו, כי ביניהם יש למינים למשינים. זה המצב בכל הדורות. שאין שדלומה לגורמים פירוד, אילולי שיהיו אנשים שנהגו כך, והיה האדם יודע בעולם שיש חילוקי דעות בינינו, כל אחד הולך בדרכו. רבי יונתן לייבשיץ, היה לו מחלוקת של הקמיעות. אחרי 13 שנה הוא התגלה לבנו ואמר לו, 13 שנה נמשך הדין בינינו, ויצאנו זכאים כי בדקו כל פעולה שלנו. מהתלמידים לא היה אחד שנפלט מעונש. כך אמר להם את הנפשית לבנו. לכן זו הזדמנות להעמיד דברים ליקם, לילוד נשמתו של הרב. מעולם לא היה בינינו חד ושלום, אלה דיבורים לא ראויים. לא היה פירוד מבחינה נפשית. אתמול במשך כל הזמן הלוויה, לא יכולתי ללמוד בעיון. מרגע שמעתי את הידיעה הזו, סערה רוחי מאוד. לא יכולתי להתרכז בנושא. אין כאן נושא בכלל. כל אחד יש לו את הגישה שלו, יש לו את השיטה שלו, בשמיים תראו מה האמת. אבל לגבי כאן התלמידים, לגבי הציבור, הנושא הזה שפשט בדורנו, שחוג אחד מדבר כנגד החוג השני, זה דבר שלא היה בדור שעבר. החזון איש והרב מבריסק ורב שמעון ורב ברוכבר, זה היה ארבע שיטות שונות בתורה. בשעה שנפטר רב ברוכבר, החזון איש חבט את ראשו בקיר, שמעו צעקות שבר בחוץ, אמר מי יגן על הדור? והמרחק בלימוד בין רב ברוכבר לחזון איש הוא קצה של מזרח עד מערב. איפה נשמע כדבר הזה, שאם אחד לא נוקט החוץ השני עמוד לבזות אותו, זה חורבן של דורנו. אם צריכים לעשות קריאה, אז זה צריכים לעשות קריאה. יש חוגים, יש ראשי חוגים, יש ראשי ישיבות, יש רבים. כל אחד מתכוון לשם שמיים, וכל אחד מתכוון להוביל את הציבור שלו לעבודת השם. מה זה מחייב, מה זה גורם, מה זה סיבה שאחד מדבר על השני, מדבר כנגד השני. על זה צריכים לעשות אבלות, על זה צריכים לעשות כניעה. כל אדם, כתוב בגמרא, שדוד המלך היו לצני הדור מדברים עליו, אמר להם הקדוש ברוך הוא, הידעתם קדושת קדושתו, הידעתם חסידות חסידותו, מה פירוש שאתה מדבר על אדם? אני יודע כאן מעובדה, של אברך יקר, היה זמן בחירות, והוא חשב שמותר לו לדבר כנגד הלבסים חשייל במיגור. באותו שנה הסתלק האברך הזה צעיר בדמי אמר, פטרחן גדול מוצג. צריכים לעורר, לזעזע ולזדוק על המחלה הקשה שקרה בדורנו. יש חוגים, יש חוגים. כל הדורות היו חוגים. מי שיכול לדמות בין גוני ליטא לגוני פולין, אז היה מישהו דיבר כנגדם. בשעה שרב חיים מבריסק נפטר, הוא היה בוורשה. דמעות כנחל הורד אותי, כשקראתי את הכבוד שעשו בוורשה לרב חיים בריסקר. אי אפשר לתאר, כל הבתי דינים של וורשה וכל המוצים עשו בדין, מי ילווה אותו, מי יתאר אותו, מי יקבור אותו, ועמדו על כך שהוא יקבל דווקא בוורשה. רב חיים מבריסק היה שנפטר בן 65, היו שם גדולי עולם בפולין שהיו בוורשה, שהיו מבוגרים ממנו, מורה הוראות. באיזה נראית הכבוד, באיזה פחד, תקראו את זה בספר רבי סטרוב, חלחלה אחת זאת כזה כבוד תורה שהיה. אגב, צריכים לדעת שאתמול בשעת הלוויה, זה היה שעת רצון גדולה מאוד, למה? מיליון אנשים מעם ישראל, הרי זה היה כבוד התורה, מה היה אתמול חוץ מכבוד התורה? לא, דורות תורות כזה כבוד תורה. מי שבא לשם, בא לכבד את התורה, ודאי זה שעת רצון כבוד התורה. לכן, המסר שלנו, בימים האלה הוא אחד ויחיד. שנושבת להתמיד בתורה ללמוד מהתמדה שלו. צריכים להיזהר מלדבר כחוג אחד כרגל השני. הולכת עכשיו תקופת בחירות. לא, אז פשוט המוח הקטן שלי לא מכיל. אם יש מפלגה כזו, למה צריכים אחד לדבר כרגל השני? כל אחד צריך לדבר בחיוב. כשאדם עושה אישה, אז הולך לספר שהבית שלו יותר טוב מהשני, הרי אם אנחנו מכבדים לשם שמיים, אז כל אחד מבין זה הדרך הנכונה שלו. אז הוא והחוב תולכים בדרך הנכונה שלו. אז זכותו של כל אחד לפאר את החיוב, יש בגמרא. ורב מנחם אמרה, המשיח מנחם שמו. ורב שילו אמרה, שילו שמו. ורב ינון אמרה, ינון שמו. מה כתוב בגמרא הזו? בגמרא הזו כתוב שכל חוג וחוג צריך להאמין שהדרך האמיתית של הרבי שלו זה דרך אמיתית. עד כדי כך, מה פרושע שהשם שלו, שם המשיח? לא שהראשונה שלו המשיח או הרבי שלו המשיח. אלא זו השיטה שתביא את המשיח. אני אספר דוגמה. הרייכמן בקנדה אמר לי פעם דבר כזה. הוא אומר, תראה, אני תומך ב-600 מוסדות. וכל אחד בא מסביר לי שהמוסד שלו זה הכי טוב. למה אני צריך להאמין? אמרת, אני אגיד לך כלל. מי שלא יגיד לך שהמוסד שלו הוא הכי טוב, אל תתמוך בו. כי מי שלא מאמין בעבודה שהוא עובד, אז אל תתמוך בו. כל אחד ואחד צריך להאמין שהוא עושה את רצון בורו, ולפי הבנה שלו לפי כוחו, אפשר לאדם להשתוות עם כל הדעות כולם. הכלל הוא, הכלל והמסר שצריך להיות בידינו הוא אחד ויחיד. כל אדם צריך להאמין בדרך שהוא הולך, צריך להתמיד. היום בדורנו אין לנו שיעור הרתעה הזאת. אני הייתי בישיבה של המועצת, אני אגיד לכם מה שאמר, אבל רב שטיינמן במשך כמה דקות. הוא אמר, התפללנו בימים נוראים, תעביר ממשלת דדון לארץ. הממשלה שלהם זה ממשלת דדון, וצריכים להמשיך להתפלל, תעביר ממשלת דדון לארץ. יש לנו מכנה אחד משותף לכל עולם התורה, לעמוד בתפילה לשם יתברך, שיבטן עליהם את הגזרות, לעמוד בתפילה לשם יתברך, העיקר העיקרים, שיפתח את ליבנו בתורתו, אבתו וירתו, כל בן תורה צריך לדעת שהאלף בית שצריכים לזכור שיש עוד עולם, ייתנו דין על כל מילה, מילה שמדברים. אין שום היתר לדבר שמתנגד שום אדם שלומד תורה, אין שום היתר. ההיתר שיש, תסביר לעצמי למה אני הולך בדרך הזו. אז כל אחד צריך להבין, כמו שאם אתה לומד סוגיה, ועולה לך כאן יסוד בסוגיה, אתה יושב ותולך להסביר שזו האמת. אתה לא הולך להסביר עכשיו שמה שאחרים אמרו זה לא האמת, או לדבר כנגד אחרים. הדרך של עבודה להשם צריכה להיות בצניעות, באהבת הבריות, באהבת עמדי חכמים. אין ספק בזה שאדם שיבוא לעולם ויגיד שהוא אהב את עמדי חכמים, זה אחד מהדברים שיצליח בעולם. אני אגיד לכם מה ששמעתי פעם מאבי עליו השלום. היו אנשים שדיברו כנגדו. אז שאלו אותו למה הוא לא מוחה. הוא אמר, אם אני מוחה זה יכול לפגוע בישיבה. הוא אמר, טוב מותי מחיי מלהפסיד דולר אחד לישיבה. זה שמעתי מפיו. טוב מותי מחיי. זו המהלך שבית אבי עליו השלום, שתבי חכם נפטר, היה בכי בבית. שבוע ימים. אהבו את כל תלמידי חכמים, לא היה שום חילוקים. רוצה גם להדגיש נקודה קטנה מאוד, שכאן אתמול רצו לעשות מסיבה של חתן, בחור חשוב מאוד בישיבה, מובן מאליו שעד קלות ימי הישיבה של הרב, ולעשות שום מסיבות כאן בישיבה, מחד קבע ירושים, מחדתם עוד דבר אחר, אבל מסיבה פרטית בתוך הישיבה, לא נעשה את קלות ימי הישיבה, תרשו מתברך להסתלק את שבר עמו, לחבוש את שבר עמו, ונזכה באמת כבר לראות בשעת השם, אמן.